טוב, בסוגיה עד עכשיו בעצם חיפשנו מקור של הדין הזה שמבטר על מקום דלת על דלת בהכירה ובהנחה, ובסופו של דבר המסקנה הייתה שאין מקור כזה ולא צריך מקור כזה. להלכה, כמו שראינו, הרמב״ם פוסק שצריך מקום דלת על דלת גם בהכירה וגם בהנחה, ובמשנה מה שהיד משמשת כמקום לגיטימי להכירה ולהנחה, זה בגלל שיד היא מקום חשוב. זאת אומרת, ידו של אדם היא מקום חשוב, זו בעצם מסקנת הסוגיה. זאת אומרת, צריך מקום דלת על דלת, ויש. זאת אומרת, היד נחשבת כמקום דלת על דלת, היא מקום חשוב. זאת המסקנה. אז גמרנו בעצם את כל המהלך שבו עסקנו בשיעורים האחרונים, עכשיו אנחנו עוברים הלאה, כאשר ההלאה הזה משתמש גם הוא באותה מסקנה שדיברנו עליה, שיד של אדם נחשבת כמקום חשוב. זאת אומרת, המסקנה הזאת של כל המהלך שעברנו עד עכשיו, מלווה אותנו גם בחלק הזה של הסוגיה. ואנחנו מדברים עדיין על עקירה והנחה שנעשית מיד וליד של אדם. אז נתחיל בגמרא, אני משתף את הקובץ. אמר רבי אבין, אמר רבי אלעאי, אמר רבי יוחנן, עמד במקומו וקיבל, חייב. עקר ממקומו וקיבל, פטור. מדובר על מישהו שזורק חפץ, או מרשות היחיד לרשות הרבים, או ברשות הרבים, כן, דלת עמוד ברשות הרבים, זה גם בעצם חיוב דאורייתא, מישהו זורק את החפץ הזה, ואדם אחר מקבל אותו. אז אם האדם האחר עומד במקום והחפץ מגיע אליו ליד והוא קולט אותו, אז הזורק חייב. אם הבן אדם המקבל נע לקראת החפץ, זאת אומרת הולך אל החפץ בשביל לקלוט אותו, אז הזורק פטור. כמובן גם המקבל פטור, אבל הזורק, שהוא הנושא של הדיון, פטור. תניא נמי הכי, אחרים אומרים, עמד במקומו וקיבל חייב, עקר ממקומו וקיבל פטור. האמת שראינו את זה כבר בקטע הקודם, כשעסקנו בדעת אחרים, זה בעצם מתחיל מפה. מפה הגמרא רצתה הרי לדייק, שאחרים זה התנא שלא דורש מקום דלת על דלת, כי עובדה שאפשר לעקור ולהניח ביד. אוקיי? אבל עכשיו אנחנו כבר אחרי זה, אנחנו כבר יודעים שבעצם גם אחרים לא מוותר על הדרישה של מקום דלת על דלת, אלא שלטענתו יד, לא רק לטענתו, גם להלכה, יד היא מקום חשוב. אז מה כן החידוש של אחרים? אפשר להגיד שהחידוש הוא עצם זה שיד הוא מקום חשוב, אבל לא נראה כך. כי הגמרא דנה שם, החידוש פה לא עוסק בדיון מה קורה כשמקבלים ביד. זה נראה כמו איזה מושכל ראשון, כן? זה ברור שלקבל ביד זה איסור דאורייתא. כל השאלה זה מה קורה אם הוא עקר או לא עקר, זה הנקודה שבה עוסקת המימרא הזאת. זאת אומרת, החידוש לא נוגע לשאלת מקום ד' 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 או להחשבה של היד כמקום חשוב, אלא נוגע להבדל בין מי שעמד לבין מי שעקר. זה בעצם החידוש של הסוגיה. אז מה באמת היסוד להבדל הזה? למה אם הוא עמד אז הזורק חייב ואם לא אז הוא פטור? אז רש"י אומר, פטור הזורק דלא עביד הנחה. כן? כיוון שלא הייתה פה הנחה. אז לכן הזורק פטור. אנחנו מדברים כאן כאשר המקבל עקר. אוקיי? כשהמקבל עומד אז הזורק חייב. ואז הייתה גם עקירה וגם הנחה, כי אחרת הוא לא היה חייב. אבל אם המקבל עקר ממקומו או הלך לקראת החפץ בשביל לקלוט אותו ביד, אז הזורק פטור כי הוא לא עשה הנחה. עכשיו, על פניו, לכאורה מה שכתוב ברש"י זה שלא הייתה פה הנחה. אבל אנחנו רואים גם מההמשך וגם מתוך ההקשר, די ברור שלא זה מה שרש"י מתכוון לומר. זה לא עביד הנחה. זאת אומרת שהזורק לא הוא זה שעשה את ההנחה. לא שלא הייתה פה הנחה, הייתה פה הנחה. רק ההנחה נעשתה על ידי המקבל ולא על ידי הזורק. ולכן בעצם יש פה איזשהו סוג של שניים שעשאוה, למרות שבסוגיית שניים שעשאוה כבר דיברנו על זה, שזה לא השניים שעשאוה הרגיל. השניים שעשאוה הרגיל זה שני אנשים שנגיד לוקחים חפץ מרשות היחיד ומעבירים אותו לרשות הרבים. עוקרים ביחד ומניחים ביחד. כאן אנחנו מדברים על מצב שבו כל אחד עשה חצי אחר מהמלאכה. לא חצי כמותי, אלא חצי איכותי. אחד עשה עקירה, והשני עשה הנחה. אוקיי? אז זה סוג אחר של שניים שעשהו, אבל ראינו, זה בעצם מה שמופיע גם במשנה, כשבעל הבית עוקר והעני מניח, וכשהעני עוקר ובעל הבית מניח, אז ראינו שם שגם זה בעצם איזשהו סוג של שניים שעשהו, וגם שם פטור. אוקיי? אז רש"י בעצם אומר לנו פה, אם אני עכשיו מתרגם את מה שהוא כותב, רש"י בעצם אומר, לא שלא הייתה הנחה, אלא הייתה הנחה, רק ההנחה נעשתה על ידי המקבל. ולכן בעצם יש פה שניים שעשהו. ולכן הזורק פטור, וכמובן גם המקבל פטור. זאת אומרת שבעצם, אז מה קורה כאשר ההנחה, כאשר העוקר, המקבל, סליחה, לא עקר ממקומו, אלא החפץ הגיע אליו ישר ליד, שם הזורק כן חייב. למה? כי שם גם העקירה וגם ההנחה נעשו מכוחו. אין תרומה של המקבל לפעולת ההנחה. פעולת ההנחה נעשית מכוחו של הזורק, של העוקר. אוקיי? ולכן בעצם גם ההנחה נזקפת על חשבונו. כן? הוא עשה גם את העקירה וגם את ההנחה. עכשיו, שואלת הגמרא, זה החצי השני של הסוגיה. זה החצי הראשון. אני אתייחס לזה כל הזמן בתור הדין הראשון והדין השני. גם ברמב״ם זה הדין הראשון והדין השני בהלכה, גם בסוגיה זה החלק הראשון והחלק השני. אז החלק הראשון זה מה קורה כאשר זה נעשה על ידי שני בני אדם. פעם אחת השני עומד במקום, אז הראשון חייב, אם השני זז כדי לקבל את החפץ, שניהם פטורים. עכשיו, באי רבי יוחנן, זה החצי השני. זרק חפץ ונעקר הוא ממקומו, וחזר וקיבלו, מה הוא? זאת אומרת, אם בן אדם זורק חפץ, והוא עצמו עוזב את המקום, רץ, נגיד 500 קדימה, ומקבל את החפץ בידיו, כן? קולט את החפץ בידיו. מה הדין במצב כזה? זאת אומרת, זה אותו מקרה כמו בדין הראשון, רק שמי שמשחק את שני התפקידים זה אותו שחקן, כן? הצגת יחיד. בעצם שחקן יחיד מגלם פה את כל התפקידים, גם את תפקיד הזורק וגם את תפקיד המקבל. אלא שכאן קיים כמובן רק המקרה השני של החלק הראשון. כי המקרה הראשון של החלק הראשון זה כששניהם עומדים. הזורק עומד במקום אחד, והמקבל, כי הם משחקים מסירות, והמקבל עומד במקום השני. הדין השני של החלק הראשון זה כשהמקבל זז כדי לקלוט את החפץ. בדין השני יש רק את האופן השני. כי אתה לא יכול הרי לעמוד במקום ולקבל את החפץ כשזה מרוחק 400. אתה חייב לזוז. לכן בעצם כל הקושייה במקרה השני היא רק על הדין השני. מה? לא שומע?
או שהוא נוסע ברכבת.
כן, זו שאלה.
אם הוא נוסע ברכבת, הוא יכול לעמוד ולקבל.
זו שאלה אם זה נקרא אבל עקר או לא עקר, השאלה אם זה נמדד ביחס לרכבת או ביחס לכדור הארץ. אוקיי, אבל זה נכון. טוב.
אבל אם הוא נוסע באותה מהירות, הוא בעצם יכול לקבל את החפץ איפה שהוא היה, כאילו הוא היה עומד במקום.
הבנתי.
אם הבן אדם שזרק, הוא זז, והוא מקבל את החפץ, איפה שהחפץ היה אמור לנחות גם ככה, זה לא נחשב המקרה הראשון?
לא, מה פתאום? זה תמיד ככה. החפץ תמיד מגיע למקום שאליו הוא מיועד. כל השאלה זה מי הגיע לאותו מקום כדי לקלוט את החפץ.
למה? אבל אם אני תופסת אותו לפני שהוא בכלל נחת,
כן, אתה מה, זה תופס אותו מטר מעל. אבל זה אותו, את מכוונת, זה לא באותו מקום כי זה לא על הקרקע. נו, זה בכל מקרה לא על הקרקע.
לא, זה היה נראה שהיה שם הפרדה, כמו שהיא אומרת, הפרדה בין אם הוא נחת במקום שהוא תכנן כבר שהוא נחת שם, או שתפס אותו לפני המקום.
אתם כבר מכניסות דברים של הראשונים, בינתיים לא כתוב פה כלום. מה שכתוב פה זה השאלה אם הבן אדם זז או שהבן אדם לא זז. כשמדובר על בן אדם שהוא עצמו משחק את שני התפקידים, אז בהגדרה הוא תמיד זז. הוא לא יכול בלי לזוז להגיע ולהיות הקולט של החפץ, המניח. אוקיי? לגבי הסברות עוד מעט נראה, הרמב״ם וכל מה שהפניתי אתכם. זה עוד מדבר. אז עכשיו אומר...
אם הוא עומד במקום וזורק לגובה...
לא הבנתי?
אם הוא עומד במקום וזורק לגובה...
דלת אמות.
נגיד במוצד
הרבים? דלת אמות, הוא לא עבר דלת אמות ברשות הרבים החפץ. לא, לא רלוונטי. המלאכה מוגדרת כהעברה של החפץ דלת אמות ברשות הרבים. אז קודם כל חייב שהחפץ יעבור דלת אמות. עכשיו השאלה רק מי מקבל אותו אחרי הדלת אמות.
אם הוא עומד מתחת למרפסת שהיא רשות היחיד, הוא זורק אליה וזה חוזר חזרה אליו?
אז מה, אז מה, על מה הוא עבר?
זה מעביר, נכון, אוקיי.
הוא לא, הוא לא העביר דלת אמות ברשות האביב, הוא לא הניח ברשות היחיד. אז אין פה, הוא לא עשה כלום. אין פה הוצאה, אין פה הכנסה, אין פה העברה, אין שום דבר. שואלת הגמרא, מה היא קמי בא אלה? כאילו, מה בעצם יסודה של הבעיה של רבי יוחנן? שאלתי אתכם מה מטריד את הגמרא, כן? למה הגמרא מוטרדת פה והיא שואלת מה השורשה של הבעיה, כאילו מה, זה היה כל כך פשוט. אז אומר רש"י, מה איכא מבעלה? מה היא ספיקא איכא? איזה ספק יש לו לרבי יוחנן? מאיזה טעם היפתור? העבד, עקירה והנחה. הרי מה, איזה מיני בעיה זאת של רבי יוחנן? זה בעצם מה ששואלת הגמרא, כך מסביר רש"י. איזה מיני בעיה זאת של רבי יוחנן? כשבן אדם זרק ואחרי זה רץ ותפס את החפץ. אז אם כך, הרי כל הפטור למעלה היה בגלל שאחד עשה את העקירה והשני עשה את ההנחה. אבל כאן אותו אחד עושה גם את העקירה וגם את ההנחה, אז מה המקום לספק? למה, מה הצד של רבי יוחנן לפתור אותו? כי הרי ספק פירושו שרבי יוחנן לא יודע אם הוא חייב או פטור. אומרת הגמרא, איזה צד יש לפתור? הרי פה מדובר שאותו אחד עשה גם את העקירה וגם את ההנחה, אז כל הפטור שהיה למעלה זה מי שאחד עשה עקירה והשני עשה הנחה. אבל פה כשזה מדובר באותו אדם, אז מה זה משנה? עקר, הניח, נעקר ממקומו, לא נעקר ממקומו. כשהוא זה שמשחק את שני התפקידים, אז אין שום סיבה לפתור. אוקיי? אז הגמרא עונה, אמר עבד אמר אבא, שני כוחות באדם אחד כמיבה אלה. שני כוחות באדם אחד, כי אדם אחד דמי וחייו, או דילמה כי שני בני אדם דמי ופטור. עכשיו, על פניו, לפני שאני עובר להסברים, זה דבר מאוד טבוע. כי הרי כמו שרש"י הסביר בצדק, כשהגמרא שאלה מה היא קמיבה אליה, הגמרא ניסתה להבין איזה צד יש פה לפתור. הרי אותו אדם עושה גם את העקירה וגם את ההנחה. נכון? עכשיו, בר עבדה בר אבא ולכאורה לא עונה. מה הוא עונה? מה זה שני כוחות באדם אחד קמיבה אליה? האם זה כמו אדם אחד או כמו שני בני אדם? למה שיהיה כמו שני בני אדם? מדובר פה באותו אדם שעקר והניח. למה אדם שעוקר במקום אחד, הולך למקום אחר ומניח שם, זה לא נקרא שני כוחות באדם אחד? מבינות מה שאני אומר? הרי בסופו של דבר, אדם שזורק ברשות, נגיד אדם שהולך, לוקח ברשות היחיד חפץ, עוקר אותו, עובר לרשות הרבים ומניח אותו שם. גם שם אני יכול לשאול אותו דבר, הרי אם שני בני אדם היו עושים את זה, הייתי פטור, נכון? זה השניים שעשהו, אחד עקר, אחד הניח. עכשיו אני אומר, אותו אדם עושה את שני התפקידים. למה שם לא עולה ספק, אולי הוא יהיה פטור? הרי שם ברור שהוא לא יהיה פטור, נכון? אם הוא יהיה פטור, אז מתי חייבים? אז איך יכול להיות שבן אדם חייב כשהוא מעביר מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך? זה תמיד שני כוחות באדם אחד. אז מה יש פה שאין שם? זה... אז אומר רש"י, כשני בני אדם דמיה ופטור, דהבו להו שניים שעשאו. דהבו להו כשניים שעשאו. זאת אומרת, אם מדובר פה בשני כוחות שנחשבים כמו שני בני אדם, אז חזרנו לסיטואציה הראשונה. בעצם זה שניים שעשאו ופטור. וכיוון שלא הניח החפץ לילך עד מקום הילוכו ולנוח, אלא רץ אחריו ועקבו, הביא להכירה כמה הייתה בלא הנחה. עכשיו רש"י כאן מכניס משהו טיפה שונה ממה שהיה קודם, כי כמו שאמרתי קודם, רש"י מרגיש בקושי שיש פה. הרי יש פה איזשהו קושי, זה ממש לא ברור הגמרא פה. מה שני כוחות באדם אחד? זה אותו אדם שעקר והניח. זה מה שקורה תמיד. תמיד כשאדם עוקר ברשות היחיד מניח ברשות הרבים, או להפך, או ברשות הרבים, אחרי דלת אמות ולפני דלת אמות, תמיד בן אדם אחד עושה עקירה, ואותו אדם עושה את ההנחה. למה בכל המקרים האלה אני לא מסתפק לפתור אותו כי זה שני כוחות באדם אחד? אז רש"י אומר, כי הוא לא הניח את החפץ לילך עד מקום הילוכו ולנוח, אלא רץ אחריו ועקבו. ואת רש"י אומר, בעצם כל ההתדיינות פה בגמרא, זה רק במקום שבו אני זורק. אבל במקום שבו אני מניח, אוקיי? במקום שבו אני מניח לא עולה השאלה הזאת. אני אגיד יותר מזה. נגיד, בוא נחזור לציור הראשון. בציור הראשון בן אדם לוקח חפץ מרשות היחיד, עוקר אותו, מניח אותו ביד של אדם ברשות הרבים. בסדר? לא זריקה. אני לוקח את החפץ ומניח אותו, כמו אני ובעל הבית. האם יש הבדל, האם, נגיד שאני בעל הבית, לוקח את החפץ, עוקר אותו מרשות היחיד, מעביר אותו לרשות הרבים ומניח אותו בידו של העני. האם יש הבדל בין מצב שהעני נע לקראתי כדי לקבל את החפץ, לבין מצב שהעני עומד כל הזמן במקום ואני מניח את זה ביד שלו? האם יש שם הבדל?
לא, כי אין פה זריקה, יש פה מסירה ישירה מיד ליד.
מה ששם לא יהיה הבדל. כל הדיון בגמרא, גם בחלק הראשון, עכשיו פתאום התברר לנו, שגם הדיון בחלק הראשון, לא רק בחלק השני, הוא רק בזריקה. אם אנחנו מדברים על העברה רגילה, זאת אומרת, הנחה, עקירה והנחה, לא אכפת לי אם המקבל נעקר ממקומו או לא נעקר ממקומו. ולמה? ושסוף סוף אני עשיתי עקירה ועשיתי הנחה. כל הדיון מתחיל בגלל שבזריקה, גם בזריקה ברשות הרבים וגם בזריקה מרשות היחיד לרשות הרבים, בזריקה יש לה איזשהו יעד. והיעד זה בעצם איזשהו מקום שאליו אמור החפץ להגיע. אם הוא היה מגיע לאותו יעד, אני כמובן הייתי חייב. נגיד שזה לא היה בכלל בן אדם, זה היה מגיע לרצפה, או לאיזשהו מקום פרטי כלשהו, אוקיי? אז הייתי חייב, למה? כי זה נחשב שאני עקרתי והנחתי. עכשיו, בא בן אדם לקראתי וקלט את החפץ לפני שהוא הגיע למקום היעד, אוקיי? במצב כזה, בעצם האדם ההוא עשה את ההנחה. אבל רק בגלל שמדובר בזריקה, אם היה מדובר בעקירה והנחה רגילה, לא אכפת לי אם המקבל זז או לא זז. וכאן, זה מה שמסביר פה רש"י, לא הניח את החפץ לילך עד מקום הילוכו ולנוח, אלא רץ אחריו ועקבו. במצב כזה, מתעוררת השאלה, אני מדבר עכשיו על החלק הראשון, רש"י מסביר את זה על החלק השני, אבל אני עכשיו חזרתי לחלק הראשון, כי החלק השני מאיר באור אחר את החלק הראשון. בחלק הראשון פתאום התברר לנו, שברגע שהמקבל זז לקראת החפץ ומעכב אותו, או לא נתן לו להגיע למקום היעד המקורי שלו, מתעוררת בעצם שאלה של שני כוחות. במקרה הזה זה שני בני אדם שונים, לא רק שני כוחות. ואז אני בעצם פטור. עכשיו אומרת, אם זה כך, אז יכול להיות שגם באדם אחד זה יהיה פטור. למה?
אני רוצה להבין מה שני כוחות פה. אני לא הבנתי איזה שני כוחות יש פה.
אז אני אומר, לכן אני אומר, צריך להתחיל את הדיון מהחלק הראשון של הסוגיה. רש"י פה מסביר את היבאיה בחלק השני, אבל זה בעצם מאיר לנו מחדש את החלק הראשון של הסוגיה. למה?
כי עכשיו... אז זה מה שאני רוצה להבין בחלק הראשון.
אוקיי. זאת אומרת, בחלק הראשון הרי בעצם יכולתי לשאול את עצמי, לכאורה אפשר היה לשאול את אותה שאלה, לא על זורק, על מישהו שעוקר ברשות היחיד ומניח ברשות הרבים, על הוצאה רגילה, או הכנסה רגילה, או העברה רגילה, הרבים, נכון? זה אפשר לשאול אותה שאלה. אם אני נע לקראתי ואני מניח את זה ביד שלו, אבל היד שלו באה אליי וקלטה את החפץ, אפשר היה לשאול את אותה שאלה גם שם. אבל די ברור ששם לא שואלים את השאלה הזאת. רק על זורק. ולמה? כי מה שקורה, כאשר אני עוקר ואחרי זה מניח, אני מניח את זה באותו מקום שבו אני מתכנן להניח. בזריקה יש משהו מיוחד, כי בזריקה ההנחה נעשית בעצם בלעדיי. נכון? בזריקה אני זרקתי, והחפץ נחת בקרקע שם ברשות הרבים. באיזה מובן אני נחשב זה שמניח? בגלל שמה שאני תכננתי, זה מה שהתממש. החפץ הגיע לשם, הוא נח שם, ולכן זה נחשב את הנחה שלי.
זה מה שאני
חושב.
רגע, זה לא קלוטה כמישהו
נחה? לא, אני מדבר שהחפץ נחת על הרצפה. אני זרקתי את החפץ, החפץ נחת על
הרצפה. גם אם לא המקום שאני תכננתי, כמו שהיה שם חטא וארבע, כלומר, תכננתי חטא ובסוף זה ארבע.
לא, 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 לא ניכנס למוקשים היום עכשיו, לאט לאט. אני מדבר על מישהו שזרק...
לא, אני אומרת, גם אם זה לא המקום המדויק...
אז זה לא מקום מדויק, בהגדרה זה המקום המדויק. כשאני זרקתי, החפץ ינחת איפה שהוא אמור לנחות, מה זאת אומרת? אולי אני לא כיוונתי לאותו מקום, אבל הזריקה שלי הביאה את החפץ לאותו מקום. זה תמיד נוחת... איפה שהזריקה שלי מכתיבה לו לנחות, נכון? אין, כל עוד משהו לא מפריע לו, אז זה מה שיקרה. עכשיו, מה שמיוחד פה, זה שההנחה נעשית בעצם מכוחי, ולא על ידי ממש, אלא זה נעשה רק מכוחי, כי בסוף בסוף החפץ נזרק ומגיע לשם, ומניח את עצמו, לא אני מניח אותו. זאת נחשבת הנחה שלי, כי בעצם הוא מגיע למקום היעד שאליו כיוונתי אותו, אוקיי? ורק על זה הגמרא דנה, או עושה את ההבחנה, כאשר עכשיו מי שעומד ממול זה אדם. אז אם הוא סטטי, ואני זרקתי לשם, אז זאת זריקה רגילה, מה אכפת לי זה אדם או קרקע או מה שלא יהיה. אני העוקר ואני המניח. אבל אם האדם זז, למה שם זה משנה? להבדיל ממצב של עקירה והנחה רגילה. כי שם אם האדם זז, אז לא בטוח שאפשר כבר לייחס את ההנחה אליי. כי הרי אני לא באמת עושה את ההנחה גם אם הוא לא זז, רק מייחסים את ההנחה אליי. בגלל שזה נעשה מכוחי.
את כל זה אני הבנתי, אני הבנתי גם למה שזה לא בזריקה, הבנתי את כל הדיון, רק אני לא הצלחתי להבין מה זה השני כוחות. על מה מדובר פה שני כוחות, איזה כוחות?
זה
מה שאני לא מצליחה להבין.
אחד זורק ואחד זה שמפריע למהלך בכיתה.
יש את הכוח הראשון שזה הכוח של הזריקה. הזורק השקיע כוח וקבע מסלול מסוים לחפץ. זה הכוח הראשון. עכשיו, אם האדם בנקודת היעד עומד במקום ולא זז, אז מה שנותר בתמונה זה רק כוחו של הזורק וזהו, יש פה רק כוח אחד בתמונה. אבל אם האדם שביעד זז כדי לקלוט את החפץ, בעצם נכנס פה עוד כוח לתמונה, כוח אחר. ואז זה אומר שאת ההנחה אי אפשר לייחס לכוח הראשון, אלא מייחסים אותה לכוח של האדם השני. הכל אני מדבר בחלק הראשון של הסוגיה. וזה ההבדל בין מצב שהוא עומד למצב שהוא עקר ממקומו.
ואז, רגע, ואז לפי זה, אם אנחנו אומרים שבאדם אחד יש שני כוחות, אז לפי זה...
את מקדימה אותי, חני, רגע. אז גמרתי את החלק הראשון של הסוגיה. עכשיו אני עובר לחלק השני. עכשיו, בחלק השני, הטענה היא הבאה. כיוון שמדובר באדם שעקר, זה אותו אדם עצמו, הוא זרק, רץ וקלט את החפץ. אז הקליטה של החפץ נעשית לא מכוחו של הזורק. נכון? כי הרי הוא זז מהמקום, החפץ לא הגיע אל היעד שהיה שם כאשר זרקתי. הוא לא הגיע לקרקע. אני רצתי מהר, עצרתי אותו לפני שהוא מגיע לקרקע. הווה אומר שבעצם היו פה שני כוחות שונים, שני כוחות שונים, אלא ששניהם הופעלו על ידי אותו אדם. אבל זה עדיין שני כוחות שונים. וזה הספק של הגמרא. הספק של הגמרא, האם כאשר יש שני כוחות שונים, נכון שהם מופעלים על ידי אדם אחד, אבל עדיין יש פה שני כוחות שונים. האם ניתן לראות בזה פעולה אחת של עקירה והנחה? או שמה, במקום שבו מדובר בשני כוחות שונים, אי אפשר לדבר על עקירה והנחה, כי כוח א' עקר וכוח ב' הניח. נכון שאותו אדם מפעיל את שני הכוחות, אבל זה הספק של הגמרא. האם הולכים...
אבל למה, אם אדם לוקח חפץ, לא בזריקה, הוא עוקר אותו ממקום אחד, והוא מניח אותו במקום שני, זה גם שני כוחות באותו אדם.
לא, לא.
למה?
בגלל שבמקרה שהבן אדם עוקר ומניח ולא לא הוציא את זה מהיד, במצב כזה הכל נעשה, הכל נחשב כפעולה אחת של האדם הזה. עקירה והנחה.
אבל זה שתי כוחות.
במקרה שמישהו זרק וזה הגיע ליד, זה גם כוח אחד.
נכון. זה כוח אחד גם, אבל בזריקה, כשיש כוח אחר שמעורב בקבלה, יכול להיות בעצם זה שני חצאי פעולות ולא פעולה אחת. בעצם הייתי מנסח את זה אולי כך, השאלה האם הולכים אחרי מפעיל הכוחות, או אחרי מספר הכוחות. אם מספר הכוחות הוא שניים, אז אי אפשר להגיד שזאת פעולה אחת, יש פה שני חצאי פעולות. אבל אם אני, לא אכפת לי כמה כוחות יש, אותו אדם עשה גם את העקירה וגם את ההנחה. אז אם ככה, אז הוא יהיה חייב. אוקיי?
אתה יכול לחזור על זה עוד פעם, אם מספר הכוחות הוא שניים?
אם מספר הכוחות הוא שניים, יכול להיות שאני אהיה פטור אפילו שאותו אדם יפעיל את שני הכוחות האלה. כיוון שהבעיה היא שיש שני כוחות, לא שיש להם שני בעלים לכוחות האלה. פעולה אחת לא יכולה להיעשות על ידי שני כוחות, פעולה של זריקה. פעולה של עקירה והנחה, מעצם הגדרתה נעשית על ידי שני כוחות. ככה זה נעשה תמיד. אז אם התורה מגדירה את פעולת ההוצאה וההכנסה וההעברה כעקירה והנחה, שם לא מפריע לי שני כוחות, כי כך מוגדרת הפעולה. אבל הפעולה של הזריקה מוגדרת כפעולה של כוח אחד, לא כפעולה של שניים. ועכשיו פתאום אתה משנה לי את פעולת הזריקה, ואתה מכניס עוד כוח. אז אם הכוח הזה הוא של אדם אחר, אני ודאי פתור. אם הכוח השני, גם הוא שני, זה הספק של רבי יוחנן. וזה רק ביחס לזריקה, כי בזריקה מעצם הגדרתה, הפעולה מוגדרת להיות פעולה של כוח אחד. וברגע שעושה את זה, מתערב פה כוח שני, זאת כבר לא פעולה של זריקה, זה פשוט חצי פעולת זריקה וחצי פעולת הנחה. אי אפשר לחייב על דבר כזה. אולי. זה הספק של רבי יוחנן. אוקיי? בעקירה והנחה, בהוצאה רגילה, כל הוצאה והכנסה, כל הוצאה וכל הכנסה זה שני כוחות. אני עוקר של אותו אדם. אני עוקר ואחרי זה אני מניח, אבל כך מוגדרת הפעולה. אין לי בעיה עם זה של שני כוחות. אבל בזריקה, כל מה שאני מוכן לחייב אדם על זריקה, זה רק בגלל שגם ההנחה נעשית מכוח הזורק. כוח אחד עושה את הכל, ולכן אני מוכן גם את ההנחה לייחס אל הזורק. אבל במקום שבו ההנחה נעשית על ידי כוח אחר, מי אמר שהתחדש החידוש הזה, שגם הזריקה חייבים. כל החידוש בזריקה, זה שכל העסק נעשה בכוח אחד, לכן גם אם לא אני עשיתי את ההנחה, עדיין זה מיוחס אליי. כי אין פה מישהו אחר שמעורב בזה. ברגע שיש מישהו אחר שמעורב בזה, או אם יש כוח אחר שמעורב בזה, אפילו אם זה אני עצמי, יכול להיות שבכלל אי אפשר לחייב אותי. כי כל החידוש של זריקה, לא נעשתה פה פעולת הוצאה, אבל גם לא נעשתה פה פעולת זריקה. אז על מה יחייבו אותי? אוקיי? זה בעצם, אפשר לשאול משפחה שלמה של שאלות כאלה, של מה קורה כאשר, למשל, יש סימן באטוון דאורייתא, רבי יוסף אנגל, הוא כותב כל מיני חקירות למדניות כאלה, יש לו כל מיני ספרים, אטוון דאורייתא ועוד לקח טוב, כל מיני ספרים, שכולם בנויים על חקירות למדניות. אחד הסימנים שמוקדש לו שאלה, אתם יודעים שיש איסור הקפת הראש. זאת אומרת, להוריד את הפאות לגמרי, לגלח, כן, להפוך בעצם, לעקור את השערות מכל ההיקף של הראש, אוקיי? עכשיו, מה? יש איסור מקיף ויש איסור ניקף. אסור שזה יקרה לי, ואסור למישהו אחר לעשות את זה עליי. יש איסור להקיף, ויש איסור שיוקף לי, אוקיי? עכשיו, מה קורה אם אני עשיתי את זה לעצמי? האם עברתי לשני איסורים? אני גם המקיף ואני גם הניקף. או שמה המקיף עובר איסור כשהוא עושה את זה לניקף, כי ההקפה מיוחסת אליו. אבל אין פה שני איסורים. אלא אם אני עושה למישהו אחר, והוא נגיד שוגג או משהו כזה, אז פעולת ההקפה שנעשתה לו מיוחסת אליי. לכן אני בעצם העבריין. אבל אם אני עשיתי את זה לעצמי, אי אפשר להגיד שאני העבריין משני הצדדים. אני המקיף וגם אני הניקף. זה דיון שהוא עורך שם. שאלה אם כן או לא. יש הרבה פעמים, אנחנו נתקלנו, אני חושב, בדוגמאות, כשלמדנו בבקמה, אז למשל, דיברתי, נגיד שיש שם, סוגיה שעוסקת באדם ראובן משסה את הכלב של שמעון כדי שינשוך את התרנגול של לוי. אוקיי? אז הוא פטור. למה? המשסה פטור כי זה לא כלב שלו, ובעל הכלב פטור כי הוא לא אשם. השני שיסה את הכלב. אוקיי? מה קורה אם שיסיתי כלב של לוי? את התרנגול של לוי? לא כלב של שמעון, כלב של עצמי. יש מהאחרונים שרוצים לטעון שאני פטור. תבינו, זה הרי אבסורד מוחלט. זה אבסורד מוחלט, כי אם לא שמרתי כמו שצריך את הכלב שלי, והכלב שלי יצא ונשך את התרנגול, אני חייב. אז פשוט לא שמרתי כמו שצריך. עכשיו פה לא רק שלא שמרתי כמו שצריך, אני שיסיתי אותו. עשיתי פעולה אקטיבית, לא רק רשלנות של שמירה. אני זה שגרם לכל הסיפור, ואני אהיה פטור. עוד פעם, זה שני כוחות באדם אחד. נכון שיש פה בעלים של הכלב, ויש פה המשסה. וכיוון שהאחריות מתחלקת בין שניהם, אז שניהם פטורים. אבל מה קורה אם שניהם זה אני? אני גם הבעלים של הכלב, ואני גם המשסה. עדיין... או דוגמה אחרת, יש למשל מישהו שזורק, גם כן בבבא קמא, מישהו שזורק חפץ מראש הדג, כלי, והכלי עומד להישאר. עכשיו בא מישהו, מטר לפני, הכלי עוד בגובה מטר, לפני שהוא מגיע לקרקע, בא מישהו ומנפץ את הכלי. אז יש שאלה, מי חייב? ויש דעה בגמרא ששניהם פטורים. הראשון פטור כי הוא לא שבר את הכלי, הכלי בסוף נשבר בגלל השני. והשני פטור בגלל שהוא שבר, שבר כלי שכבר בכל כך היה שבור. כי אם הוא לא היה נוגע בו, גם הכלי היה נשבר. אז הוא לא עשה כלום. אז זה ששניהם פטורים. עכשיו, דנים האחרונים, מה קורה אם מישהו זרק את הכלי מלמעלה, רץ מהר למטה וניפץ אותו רגע לפני שהוא פגע בקרקע. הוא עצמו. ועולה שם צד שיכול להיות שהוא עדיין יהיה פטור. עוד פעם, שני כוחות באדם אחד. עכשיו, כל מקרה כזה צריך לדון האם באמת זה דומה, לא דומה, אני לא... אני רק מנסה להדגים לכם את, את הרציונל של, של היבאיה הזאת. בעצם השאלה היא, בואו ננסה להסתכל על זה כאילו שיש אדם שונים, ועכשיו נגיד, אוקיי, יש בן אדם אחד שמסרק את שני התפקידים, זה משנה את הדין או לא משנה את הדין? זה בעצם מה שהגמרא שואלת כאן. אוקיי?
אבל זה לא כל כך מסתדר עם רש"י, כי אתה אמרת שיכול להיות שיש פה חצי פעולת זריקה וחצי פעולת הנחה. ורש"י זה לא משהו טוען. רש"י, הוא מדבר על שניים שעשו, אז זאת אומרת, כן נעשתה פעולת הקירה, וכן נעשתה פעולת הנחה. רק אולי הם לא נעשו מאותו כוח, אבל ברור שהם נעשו.
לכן זה שניים שעשו, להפך, זה בדיוק מה שאני אומר. זה שניים שעשו, לא שני אנשים, אלא שני כוחות.
שני כוחות שעשו.
כן.
אבל זה לא שיש פה חצי פעולת זריקה וחצי פעולת הקירה.
יש פעולת
זריקה,
לא, פעולת הקירה שנעשתה על ידי כוח א', ופעולת הנחה שנעשתה על ידי כוח ב'. עוד פעם, זה שניים שעשו אורכי, לא רוחבי.
כל העברה...
כשדיברנו על שניים שעשו בשיעור אז, יש מצב שבו שני אנשים לוקחים את החפץ, עוקרים אותו ביחד ומניחים אותו ביחד. זה שניים שעשו רוחבי. אני מדבר על שניים שעשו אורכי. זאת אומרת, אחד עוקר והשני מניח. אלא שבמקרה הזה, העוקר והמניח זה אותו אדם, אבל זה שני כוחות. הוא עושה את זה בכוח א' ואת זה בכוח ב'. אומר רש"י, יש צד לרבי יוחנן, שגם זה יחשב שניים שעשו. כי גם שני כוחות זה שניים שעשו, לא רק שני אנשים. זה כמובן אומר שהפטור פה הוא לא בגלל שדיברנו על זה שם, זה לא בגלל שאי אפשר לחייב אף אחד. כי אם זה היה הפטור, אז מה הבעיה? יש לי פה בן אדם אחד שעליו כל האחריות. יש פה את מי לחייב. האחריות כולה יושבת על אדם אחד. ברור שהפטור פה הוא לא בגלל שאין את מי לחייב. אלא השאלה אם אפשר להתייחס לזה כפעולה אחת שנעשתה פה. אם זה שני כוחות, אז זה בעצם שתי פעולות נפרדות. נכון שזה על ידי אותו אדם, אבל הפעולה של הזריקה אמורה להיות פעולה אחת, לא שתי פעולות של חצאי זריקות.
כן.
אז לכן, הרש"י על החלק השני של הסוגיה, מאיר מחדש את מה שקרה בחלק הראשון של הסוגיה. כי קל לא לשים לב, שבחלק הראשון של הסוגיה, באופן עקרוני, אפשר היה ללמוד את זה, כאילו שזה מדבר גם על הקירה והנחה רגילה, לא רק על זריקה. אלא גם, אבל זה לא נכון. לפי הרש"י פה מאוד ברור שזה לא נכון. כל הדיון הוא רק על זריקה. בסדר? בוא, תשימו לב פה. אתם רואים? אמר רבי אבינה, אמר רבי אילה,
שהבן אדם
שקורא וקיבל. לא כתוב
שם. הוא לא עושה שום פעולה אקטיבית, הוא פשוט עומד, פתאום הוא מגיע ועשה.
לא שמעתי. תביתי? מי שאל עכשיו? מי שאלה?
אני רציתי לשאול.
לא שמעתי.
אם בן אדם שקיבל, הוא לא באמת עשה פעולה אקטיבית, כלומר הוא לא עיכב כמו שרש"י כותב, אלא הוא פשוט עמד במקום וקיבל את החפץ, אבל הוא לא היה שם בזמן הזריקה. אז לכאורה לפי רש"י הוא יהיה חייב, אז
הוא רואה. לא פעולה אקטיבית, מה זאת אומרת? הוא לא היה שם בזמן הזריקה, אז איך הוא הגיע לשם?
לא, החפץ עשה את המסלול שלו, ופשוט הוא בא ותפס איפה שהחפץ היה אמור ליפול, הוא לא עיכב שום דבר, והוא לא עשה שום, הוא לא הפעיל שום דבר.
החפץ לא נפל לרצפה, הוא נעצר ביד שלו. זה המקרה שעליו מדובר, מה זאת אומרת?
כאילו כל עוד הוא לא נחת על הרצפה, אז...
זה נקרא עיכוב, העיכוב פירושו זה רק מה... מהאוויר לרצפה, זה לא שהוא העביר אותו למקום אחר את החפץ. החפץ מגיע איפה שהוא מגיע בזריקה.
הוא תופס אותו עוד לפני שהוא מונח על הרצפה.
כן, תמיד, הוא תופס אותו לפני הרצפה.
כן, כן.
זה העיכוב שעליו מדובר. אז בעצם, תשימו לב שבקטע הראשון של הגמרא לא מוזכר הזריקה. עמד במקומו וקיבל חייו, עקר ממקומו וקיבל פטור. באופן עקרוני אפשר היה להגיד שמדובר פה גם לא בזריקה, אני מושיט, והשאלה האם הוא עמד שם מראש, או שהוא הגיע לשם כדי לקבל את החפץ שהושטתי. אבל רש"י כותב שם פטור, אומר רש"י, הזורק. זה לא אביד הנחה. איך רש"י יודע שמדובר דווקא על זורק? למה לא על סתם עוקר ומניע זורק?
לקודם.
מה? זה נקטע לי, זה נתקע לי.
המקרה הקודם מדבר על זרק, עם דין אח
שלו. איפה התורה?
ואמר רבי אבינה, אמר רבי אלעאי, אמר רבי יוחנן, זרק חפץ ונח בתוך ידו של חברו, חייב. עם הדין אח שווה שם, ואז הוא ממשיך על אותו עיקרון.
איפה את קוראת?
בגלל זה.
אמר רבי אבינה, אמר רבי אלעאי, אמר רבי יוחנן, עמד במקומו וקיבל
שנתת לנו לעשות את זה, אני גם התחלתי מקודם, כי כתבת לקרוא מי אמר רבי אבינן, וזה עוד מופיע קודם, אותה שורה מופיעה קודם על הסיפור של האם עד נחשבת או...
נכון.
בפסקה הקודמת.
אבל כן כתוב במפורש זרק.
אצל אחרים.
בגלל זה, גם לי זה היה ברור שמדובר בזרק.
לא, ברור שמדובר בזרק, רק השאלה מאיפה יודעים.
תסתכל בפסקה הקודמת של הגמרא.
רגע.
בגלל שזה מופיע בפסקה הקודמת. נתת לנו לקרוא שני מתחילות באותו משפט בדיוק.
אפילו לא שמתי לב, רגע.
לכן גם אני, זה היה ברור לי שמדובר על זריקה.
נכון, אפילו לא שמתי לב לזה. כן, שם כתוב זרק. אמר רבי אילאי. אבל זה מימרה אחרת.
אני בכלל חשבתי שהן קשורות אחת לשנייה בהתחלה שלמדתי. כי הרי הוא אומר פה במסקנה שזה תלוי אם מי שעוקר, הוא מחשיב בהנחה, כשהוא מניח, הוא מחשיב את היד או לא מחשיב את היד. ואז זה בדיוק העניין, שאם אדם עומד במקום...
במסקנה לא תלוי. חשבנו שזה יהיה תלוי, אבל זה לא תלוי.
ולכן לא הצלחתי להבין בהתחלה, למה, כי זה נראה לי שהן סותרות אחת את השנייה.
לא סותרות, זה אחרי שאני מבין שהמימרה השנייה היא מימרה, שגם היא מדברת על זריקה, אז בהחלט אפשר להבין שזה המשך של המימרה הראשונה. אבל בשביל זה אני צריך להחליט שהמימרה הזאת עוסקת באמת בזורק. אבל פה לא כתוב שהוא זרק. עמד במקומו וקיבל חייו, עקר במקומו וקיבל פטור. לא כתוב שמדובר בזורק. אבל רש"י זה מובן לא מאליו שמדובר פה על זורק, נכון? כתוב רש"י אומר, פטור, הזורק פטור. למה? בגלל שברור לו שכל הדיון פה יכול להיות, מבחינת התוכן שלו, יכול להיות רק על זורק. על עוקר ומניח רגיל לא יהיה דיון כזה. לאור מה שראינו בחלק השני של הסוגיה. אוקיי? אז זה הגמר, בסוף, אז כך רש"י מסביר את ספק של רבי יוחנן, וזה נשאר בתייקו. נכון, הגמרא מכריעה תייקו. מה קורה בהלכה? אז הרמב״ם כותב ככה, הזורק ונחה בתוך ידו של חברו, אם עמד חברו במקומו וקיבלה, הזורק חייב, שהרי עקר והניח, ואם נעקר חברו ממקומו וקיבלה, פטור. למה? הנימוק פה לא מוזכר, אבל הנימוק מוזכר בשלב של החייב, נכון? חייב שהרי עקר והניח. אז ממילא אנחנו מבינים למה פטור, כי הוא עקר אבל לא הניח. נכון? בעצם פטור של שניים שעשהו. כי אותו אחד שזרק הוא רק עקר, אבל הוא לא זה שהניח, אוקיי? שניים שעשהו, כמו שראינו ברש"י. זרק ורץ הזורק עצמו אחר החפץ וקיבלו בידו ברשות אחרת, או חוץ לארבע אמות, פטור כאילו נעקר אחר וקיבלו, שאין ההנחה גמורה עד שינוח החפץ במקום שהיה לו לנוח בו בשעת הקירה. אז פה, קודם כל, כמה הערות. בחלק השני של ההלכה, נראה שהרמב"ם מכריע את התיקו. נכון? הרי הגמרא נגמרה בתיקו. והרמב"ם הביא שהוא פטור. הוא החליט שפטור, הגמרא נשארה בתיקו. לא יודעים אם פטור או חייב, זה ספק. איך הבנתם? אז המגיד משנה שם במקום
אני אומר... אני הבנתי שיש את אפשרות.
המגיד משנה אומר, ורבינו ז"ל כותב פטור במקום תיקו, וזה דרכו באילו הספקות ומוכרחו. מה זאת אומרת? אומר המגיד משנה כך, הרי נגיד שאנחנו נמצאים בתיקו, מה זה אומר? שהדין הזה נשאר בספק. להשכלה כללית, כלומר, כשהגמרא מסיימת בתיקו, אף פוסק לא יכול להכריע, כי הגמרא קבעה שאין הכרעה. זאת ההכרעה. הכרעה היא שזה נשאר בתיקו, אוקיי? זה להבדיל ממצב שהגמרא לא מכריעה בכלל. משאירה שתי דעות ולא מכריעה. במצב כזה יכול לבוא פוסק ולהגיד, אני פוסק כמו אביי, או אני פוסק כמו רבא. אבל פה כשהגמרא עצמה קובעת תיקו, זאת נקראת הכרעה. ההכרעה היא שתיקו. מה זה אומר עכשיו? אז בואו נראה. הרי להלכה עכשיו, מה אנחנו אומרים לעשות? נגיד שהרמב"ם היה פוסק את התיקו, לא מכריע. מה היה אמור לצאת? הרי ברור שאני לא יכול לחייב...
אם זה ספק דרבנן.
אם זה ספק דאורייתא, אז לחומרא.
ברור שאי אפשר לחייב אותו...
אם זה ספק דרבנן, אז לחומרא.
רגע, ברור שאי אפשר לחייב אותו בסקילה או בחטאת, רק ספק איסור דאורייתא, נכון? עונש לא מגיע לו.
כן.
אז כל הדיון הזאת באיזה איסור הוא עבר. כן, האם הוא עבר ספק איסור או לא עבר בכלל. אוקיי? אומר המגיד משנה, אבל גם ספק איסור לשיטת הרמב״ם, ספק איסור דאורייתא לשיטת הרמב״ם, החובה להחמיר היא רק מדרבנן. יש מחלוקת ראשונים, יש כלל, מופיע בקורא. דרבנן לכולם, ספק דאורייתא לחומרא. אם יש ספק בדין דאורייתא צריך להחמיר. ספק בדין דרבנן אפשר להקל. אבל הכלל הזה שבספק דאורייתא צריך להחמיר, הוא עצמו, לפי הרמב״ם, כלל מדרבנן. לפי הרשב"א, למשל, זה כלל דאורייתא. התורה עצמה מחייבת להחמיר במצב של ספק. לפי הרמב״ם, התורה לא מחייבת להחמיר. חכמים החליטו שצריך להחמיר. זה דין דרבנן. ואז בעצם אומר מגיד משנה, אז יוצא כך.
ספק ספקה. אז יוצא ספק ספקה?
לא, לא ספק,
שאם...
אלא יוצא, אומר המגיד משנה,
מה?
הרי גם אם היינו פוסקים את התיקו, הרמב״ם היה כותב את אותו דבר, פטור. למה פטור? כי זה רק איסור דרבנן. למה? כי ספק איסור דאורייתא, לפי הרמב״ם הוא עצמו איסור דרבנן, נכון? החובה להחמיר בספק איסור דאורייתא היא חובה דרבננית. בעצם מה שהרמב״ם פוסק פה זה שיש איסור דרבנן. למה? כי יש ספק. האם יש איסור דאורייתא או לא? ובספק כזה, החובה להחמיר היא מדרבנן. זה מה שאומר הרמב״ם, פטור. הרמב״ם לא יחליט.
אז תמיד זה יהיה פטור.
לא שומע?
דאורייתא לחומרא.
נו, ולכן יהיה פטור, אבל זה כי זה רק מספק. עונש לא יהיה. הוא פטור, פטור הכוונה פטור מסקילה ומחטא. ספק דאורייתא לחומרא
זה... אז תמיד שיש ספק דאורייתא לחומרא זה בעצם... כאילו, אין פה שום הבדל, אז אני לא מבינה את זה.
ספק דאורייתא לחומרא פירוש הדבר שיש איסור דרבנן.
דרבנן.
אם יש לי ספק, חתיכת בשר, שאני לא יודע אם היא חזיר או פרה, אוקיי? אז אני בספק. מותר לי לאכול אותה מדאורייתא. רק מדרבנן אסור לי לאכול אותה, לפי הרמב״ם. החובה להחמיר בספקות היא חובה דרבננית. עכשיו, אצלנו, כיוון שהגמרא נגמרה בתיקו, יש חובה להחמיר. יש חובה לא לעשות את זה. אבל החובה היא חובה דרבנני, כי זה רק ספק אם זה מותר או אסור. אז לכן, אומר הרמב"ם, פטור.
אז מה המשמעות אבל שספק דאורייתא לחומרא? אני לא מבינה את זה.
זה כלל אמיתי, אבל הוא מדי רבנן.
לא שצריך להחמיר ולא לעשות את זה.
אבל לפי חז"ל...
הרמב"ם הרי לא אומר פטור, הרמב"ם לא אומר מותר, הרמב"ם אומר פטור. למה הוא לא אומר מותר? אם הוא הכריע...
זה אסור.
אז מותר, לא פטור. פטור זה פטור.
אוקיי, הוא אומר פטור מאונס, זה כבר קרה.
לא, אבל למה? למה הוא לא אומר מותר? מותר לאדם לזרוק חפץ, אמא שלי זז בשביל לקבל אותו. אם הוא עצמו, סליחה, זז בשביל לקבל אותו. לא אומר את זה.
זה אסור? עדיין אסור.
עדיין אסור.
למה זה אסור?
כי יש פה עקירה בכל מקרה, ובעקירה זה פטור אבל אסור בכל מקרה, גם אם הוא עושה רק עקירה.
זה אסור כי יש פה ספק.
אין ספק על העקירה, לפי הרמב״ם אין ספק על העקירה, יש רק ספק על ההנחה, ולכן בכל מקרה הוא פטור, הוא בכלל לא מתייחס לזה שזה, שאם זה שני כוחות, כוח אחד, זה בכלל לא משנה.
הרמב״ם פותר לא בגלל זה.
גם חני צודקת וגם איתי צודקת. באופן עקרוני, מה שהמגיד משנה מסביר, זה שבעצם הרמב״ם כותב פטור, בגלל שספק דאורייתא לחומרא זה איסור דרבנן. על הצד שבעצם היינו אומרים שזה מותר, אז זה מותר, על הצד שאנחנו אומרים שזה אסור, זה אסור דאורייתא, כיוון שיש לנו ספק, אז החובה להחמיר היא רק מדרבנן, לכן מי שעבר על זה פטור, אבל אסור. אך מאירה חני בצדק, אבל זה לא נכון. אני הרי הנחתי שאם אנחנו פוסקים לכולה, אז זה ממש מותר, לא רק אסור מדרבנן. ואם פוסקים לחומרא, אז איסור דרבנן. אבל זה לא ככה. כיוון שעל הצד שאני פוסק לכולה, עדיין איסור דרבנן יהיה פה. גם אם אני אכריע את הספק, יש פה איסור דרבנן. למה? כי הרי זה היינו במשנה. נכון? מה היינו במשנה? שאם אני עוקר ובעל הבית מניח, או להפך, כל אחד מהם עבר איסור דרבנן, זה לא חיוב דאורייתא, אבל יש פה איסור דרבנן של שניים שעשאוה. זה אומר שאין צד בגמרא שזה מותר, יש צד אחד בגמרא שזה איסור דרבנן, וצד אחד בגמרא שזה איסור דאורייתא, נכון? אם זה כמו כוח אחד, אם זה כמו אדם אחד, כמו כוח אחד, אז זה איסור דאורייתא. יש פה עקירה והנחה והוא חייב דאורייתא. אם זה כמו שני כוחות, אז זה כמו שני בני אדם שאחד עקר ואחד מניח, שכל אחד מהם עבר איסור דרבנן. עכשיו, כיוון שיש לי ספק אם זה איסור דרבנן או איסור דאורייתא, אז אי אפשר להגיד שיש פה ודאי איסור דאורייתא. זה לא ספק בין איסור דאורייתא לבין מותר. זה ספק בין איסור דרבנן לאיסור דאורייתא. אומר המגיד משנה, עדיין החובה להחמיר בדבר כזה היא רק מדרבנן. כי סוף סוף במישור דאורייתא יש לי פה ספק. לא ודאי דאורייתא. וכיוון שכך אין השלכה לשאלה אם הכרעת או שנשארת בספק. זה פטור, עברת איסור דרבנן. זה מה שאומר המגיד משנה. אבל יש פה...
אני רק אומרת שהמגיד משנה הוא, לא, הוא פחות מסתדר לי עם הרמב״ם.
למה?
כי הרמב״ם בפירוש אומר שהייתה פה עקירה ולא הנחה. לכן, כאילו הרמב״ם, הוא בכלל לא מתייחס לתקו. הרמב״ם מחייב, בגלל שהייתה פה עקירה ולא הייתה פה הנחה.
הרמב״ם לא צריך להתייחס לתקו.
זה מה שהוא כותב, הוא לא מתייחס לתקו.
הרמב״ם לא מתייחס לתקו, לא צריך להתייחס לתקו. הרמב״ם לא פרשן של הגמרא. הרמב״ם פוסק הלכות. ובהלכה הזאת הרמב״ם אומר, מי שעשה כך וכך, פטור אבל אסור, זה הכל. למה הוא פטור אבל אסור? הרמב״ם לא נכנס לשאלה למה. או בגלל שיש פה רק עקירה בלי הנחה, והוא הכריע את הספק, הוא הכריע לכולה, ויש פה איסור דרבנן כי סוף סוף את העקירה כן עשית, או שהוא הכריע שזה ספק, כמו שהגמרא אמרה, שזה תיקו, וגם
אבל הוא כן מלמד.
אבל הרמב״ם כן נוקט עמדה.
מה, לא שומע.
הרמב״ם נוקט פה עמדה, זה מה שאני... ראיתי שההבדל, המגיד משנה, הוא אומר שהרמב״ם החמיר בתיקו וזה מדרבנן, להחמיר בתיקו. אבל זה לא מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם נוקט פה עמדה בעניין התיקו מהגמרא, הוא נוקט עמדה שיש כאן עקירה ולא הנחה ולכן זה פטור.
לא.
זאת אומרת, אני מרגישה שכאילו, ככה אני מבינה.
אז אני מבין, אז אני אומר לך שזה לא יכול...
למה הוא מנבא? כיוון שהרמב״ם כשהוא אומר, זה נמק.
הרמב״ם אומר... אסביר. הרמב"ם אומר לפי שאין ההנחה גמורה עד שינוח החפץ במקום שהיה לו לנוח בו בשעת העקירה. ואם זה לא כך, אז אנחנו בספק. זה מה שהוא אומר. ההנחה גמורה שלגביה אין לי אפילו ספק, זה רק מתי שהוא נח במקום שאליו הוא כוון. אם הוא לא נח במקום שלו הוא כוון, זאת לא הנחה גמורה. למה? כי יש לי ספק לגבי זה ולא הכרעתי אותו. לא בגלל שזה ודאי לא הנחה. יש זה ספק לא הנחה. הרמב״ם זה ספר הלכה, הרמב״ם לא מתייחס לגמרא, הוא לא פרשן של הגמרא. ומבחינה הלכתית, מה שהוא כתב פה זה שבאמת פתור. וזה נכון שהוא פתור להלכה. אוקיי? אז לכן אין פה הכרח להגיד שהרמב״ם הכריע, גם לא סביר, כשיש תיקו, אז לא מכריעים. אלא הרמב״ם אמר פה את הדין של הספק. זה נכון שהספק פה, בניגוד לכל ספק דאורייתא אחר, הוא לא ספק בין איסור דאורייתא לבין מותר, אלא בין איסור דאורייתא לאיסור דרבנן. גם על הצד שנקל, עדיין איסור דרבנן יש פה. בסדר? אבל בכל מקרה, כל מה שיש פה זה רק איסור דרבנן. אם זה היה ספק בין מותר, אגב, אם זה היה ספק בין מותר לבין אסור דאורייתא, אז באמת היה יותר קשה ברמב״ם. כי אז בעצם, אז בעצם אין איסור דרבנן על הצד שהספק הוכרע. כן, אז רק, הפטור הוא רק בגלל הספק, לא בגלל שיש פה עקירה בלי הנחה. אבל ברגע שהצד השני גם הוא איסור דרבנן, אז הרמב״ם אומר, עזוב, אז אין פה הנחה גבורה בכל מקרה, כי להלכה אני לא יכול לפסוק שדבר, הנחה כזאת היא הנחה גבורה, יש לזה ספק בגמרא. אוקיי, עכשיו, הנימוק שהרמב״ם מביא...
עדיין, רגע, עדיין, אני ממש מסכימה עם חני בגלל שהוא...
אופה. איבדתי אותך, נועה.
אפשר לומר עוד משהו? נראה לי יש פה דיליי ב...
כן, כן, לא, אני...
יש בעיות בשידור.
זה ניתק, זה ניתק, לא שמעתי כלום.
אני רוצה לומר שאני ממש מסכימה עם חני, בגלל שהרמב"ם ממש כותב כאילו נעקר אחר וקיבלו, הוא ממש מקבל את הצד של הגמרא, שאומר שמדובר על שני אנשים ולא על אדם אחד, שני כוחות באדם אחד, שאז יהיה חייב.
הסברתי את זה.
וזה לא נראה שהוא פותר בגלל ההסכם ספקות הזה.
תסביר שוב, אני הסברתי את זה. הטענה של הרמב"ם היא שמבחינתנו זה נחשב כאילו נעקר אחר וקיבלו. בגלל שבגמרא אין הכרעה שזה לא נחשב כמו אחר שקיבלו. ומספיק לי שלהלכה זה נחשב כאילו נעקר אחר וקיבלו. כי באמת להלכה זה ככה. לא בגלל שהכרעתי שזה ככה, אלא שאני צריך להתנהג הלכתית כאילו שזה ככה, כי אני פתור, אין לי הכרעה הפוכה. לא בגלל שהוא הכריע את הספק, אלא אני להלכה מבחינתי במקרה כזה זה כאילו שנעקר אחר וקיבלו. נכון? ככה אני צריך להתייחס לזה. למה? לא כי בוודאות זה ככה, אלא כי כל עוד לא הוכח שזה לא ככה, אז אני אמור להתנהג ככה, כי אין חובה להחמיר. טוב, תחשבו על זה. בכל מקרה, שימו לב לנימוק שהרמב״ם מביא. הנימוק שהרמב״ם מביא זה שאין ההנחה גמורה עד שינוח החפץ במקום שהיה לו לנוח בו בשעת הקירה. ברמב״ם לא משתמע שיש פה שניים שעשהו. הרמב״ם טוען שאין פה הנחה בכלל. ככה לפחות נראה מלשונו.
יש הנחה, רק שאם זה קרה,
יש מישהו יתפוס את זה. הטענה היא, מהרמב״ם משתמע שהבעיה היא לא שניים שעשהו, לא שניים שעשהו, אלא יש איזושהי דרישה שהחפץ אמור לנוח במקום שמראש תכננתי שהוא ינוח. או שהוא היה אמור...
זה גם בגמרא, זה גם בגמרא אבל אמרה.
מה זאת אומרת?
בגמרא, זאת אומרת, זה שאני זרקתי ואז תפסתי, או לא משנה, מישהו השני תפס, זה לא נח במקום שבו יעדתי אותו בזריקה.
דתית, ברור שזה מה שקורה שם. השאלה היא, אבל מה הסברה שבגללה פותרים? בגמרא זה לא כתוב. ורשי הסביר בגלל שניים שעשהו. ברמב"ם משתמע זה לא שניים שעשהו. הבעיה לא שניים שעשהו. הבעיה שיש פה רק עקירה ואין פה הנחה. הנחה כזאת לא נחשבת הנחה בכלל. זה לא שהשני עשה הנחה, אף אחד לא עשה הנחה. כי הנחה של זריקה זאת הנחה שצריכה להיות במקום המתוכנן מראש. זה מה שנקרא הנחה. זה לא במקום המתוכנן מראש, אז לא הייתה פה הנחה.
אז רש"י אומר שהזורק לא הניח והרמב"ם אומר שאין פה הנחה.
נכון. ככה משתמע מלשונו. יש מרעץ, לא שיש פה איזו דרישה במלאכת, במלאכה של הזורק, יש איזושהי דרישה שההנחה חייבת להיות במקום שמיועד מראש לנוח. ואם זה לא נח שם, אז לא הייתה פה הנחה.
אבל גם נראה שאי אפשר להבין את זה. גם נראה שאי אפשר להבין את זה, ולכן רשי היה נראה לי סותר את עצמו, כי גם רשי הוא מביא את זה שאם בן אדם רץ, והוא בעצם לא נתן לחפץ לנוח, אלא הוא תפס אותו באמצע, אז לא הייתה פה הנחה, הוא מביא בדיוק את אותה טענה, ומצד שני הוא כן אומר שזה שניים שעשתו. לכן לא הצלחתי להבין את רשי.
זה מה שהערתי כשקראתי את רשי. לכן אמרתי שכיוון שרשי כן מכניס פה את שניים שעשתו, אז צריך לקרוא את רשי באופן הבא. לא הייתה פה הנחה של הזורק, אבל הייתה פה הנחה של מישהו אחר, זה הכוונה של רשי. כי אחרת מה זה קשור לשניים שעשהו? כשרשי מכניס את שניים שעשהו, אז ברור, תראו, עובדתית הרי ברור, שמי שקיבל את החפץ באמת עצר אותו ולא נתן לו לנוח במקום המתוכנן. עובדתית זה ודאי מה שקורה פה. רק לפי רשי לא זה מה שפותר אותו. מה שפותר אותו זה לא שלא הייתה פה הנחה. הוא אחר עשה את ההנחה. יש פה שניים שעשהו. ולפי הרמב״ם נראה שהפטור הוא שלא הייתה פה הנחה. כי יש כלל כזה שההנחה, במלאכה של זורק, ההנחה זה רק כאשר היא מתבצעת במקום המתוכנן מראש. אחרת זה לא הנחה של זריקה. זה לא שיש פה, נגיד נפקמינה למשל, לפי רש"י זה שניים שעשהו, שניהם יהיה איסור דרבנן, נכון? גם על הזורק וגם על המקבל. לפי הרמב״ם הטענה שלי זה שיהיה איסור דרבנן על הזורק, אבל לא על המקבל. כי הייתה פה זריקה בלי הנחה בכלל, לא שהייתה פה זריקה על ידי אחד והנחה על ידי אחר. הייתה פה רק זריקה, מישהו עשה חצי מלאכה. יש אגב דעות שעל זה אפילו אין איסור דרבנן. על עקירה כשאין בכלל הנחה, לא שמישהו אחר עושה את ההנחה. סתם עשית חצי מהמלאכה, זה לא שנעשתה מלאכה, רק שני אנשים ביחד עשו את זה. אלא בכלל היא לא נעשתה, אז מה אתה רוצה? אבל התפיסה הפשוטה היא, דיברנו את זה אז, כשדיברנו על שניים שעשהו. אבל התפיסה הפשוטה היא שיש על זה איסור דרבנן, אבל רק על הזורק. כי הזורק עקר ולא הניח. אבל המקבל גם לא הניח. כלום. על המקבל אין איסור דרבנן. רק על הזורק. אוקיי? ובאמת, תסתכלו, הלשון של הרמב״ם, אם נעקר חברו ממקומו וקיבלה, פטור. מי פטור?
הזורק לכאורה.
זורק פטור, והמקבל?
ברור שפטור.
מקבל מותר לגמרי. מקבל לא עשה כלום. לכן הוא כותב פטור ולא פטורים. הוא כותב פטור כי הזורק פטור, והמקבל אין מה לדבר, הוא בכלל לא במשחק. כי לכאורה יש סתירה ברמב״ם, וזה הערתי לכם גם בדף, לכאורה יש סתירה ברמב״ם. כי בחלק הראשון של ההלכה, הרמב״ם מתבטא כאילו שהבעיה היא שניים שעשהו. כי הוא בעצם אומר, הזורק חייב שהרי עקר והניח, נכון? מכלל זה אני למד, שאם נעקר חברו במקומו וקיבלה פטור, למה פטור? כי השני הניח, לא הוא עקר, אלא הוא עקר והניח, אלא הוא עקר והשני הניח. אבל בהמשך, בחלק השני של הרמב״ם, הנימוק הוא שלא הייתה בכלל הנחה, זה לא פטור של שניים שעשהו. אבל עכשיו, לאור מה שאמרתי, נראה שגם בהתחלה הרמב״ם לא מדבר על שניים של הסעור. הרמב״ם מתכוון לומר, אם נעקר חברו במקומו וקיבלה פטור, כי לא הייתה הנחה. לא כי השני עשה את ההנחה, אלא כי לא הייתה הנחה בכלל.
ואי אפשר להגיד שיכול להיות שני הסברים לכל אחד, כאילו, כל אחד מהדברים מספיק בשביל לפתור.
באופן עקרוני...
ששניים עשו המלאכה, וגם במקרה שהוא לא נח במקום שהיה מקור
בזמן הקירה. באופן עקרוני יכולים להיות שני הסברים. להלכה הראשונה יהיה הסבר אחד, להלכה השנייה יש הסבר שני. בגמרא עצמה לא משתמע כך. כי הגמרא עצמה אומרת, מה הספק לגבי המצב השני, כשהאדם עצמו רץ וקיבל את החפץ. האם זה כמו שניים, שבזה טיפלנו בחלק הקודם, או שזה נחשב אדם אחד שעושה הכל, נכון? זאת אומרת, הגמרא עצמה אומרת, על הצד שזה כמו שניים, אז זאת אותה הלכה שאמרתי לך למעלה. רק אני לא יודעת האם זה כמו שניים או כמו אחד. אז זאת אומרת שהגמרא עצמה אומרת שזה אותו נימוק לשתי ההלכות. אמיתי? בגמרא נראה שזה אותו נימוק לשתי ההלכות. אין מניעה עקרונית להגיד שיש נימוקים שונים לשתי הלכות שונות. בגמרא עצמה הרי היא קושרת את האיבאיה השנייה להלכה הראשונה. אחרי שראיתי בהלכה הראשונה שאחד זרק והשני קיבל, אז פטורים, אז עכשיו אני שואל, מה קורה אם זה אותו אחד מסרק לשני התפקידים? האם זה אותו דבר כמו למעלה, או שכאן הוא חייב? אבל על הצד שזה לא אותו דבר כמו, על הצד שזה אותו דבר כמו למעלה, אז הוא יהיה פה פטור כמו שהוא היה פטור שם, באותו נימוק. והנימוק הוא לכאורה שניים שעשהו. לכן למשל לפי רשי, אני חושב שהצד ברשי, שאותו אחד שזרק וקיבל, לא, לא חושב, זה רשי כותב את זה, אני מבין. מה הצד, שלה, מה הצד לפתור במקרה השני? רשי אומר, כשני בני אדם דמיה הוא פטור, מה הנימוק? דאבו לאו שניים שעשהו. גם במקרה השני, הפטור הוא בגלל שזה נקרא שניים שעשהו. זה לא פטור בגלל שלא הייתה פה הנחה, הייתה פה הנחה. רק ההנחה לא נעשתה על ידי העוקר, אלא על ידי המניח. ולכן זה שניים שעשהו. אז רש"י מבין שכל מהלך הגמרא מדבר על שניים שעשהו. רק בצד, במקרה השני יש ספק אם זה שניים שעשהו או לא. אבל על הצד שזה כמו שניים, אז הפטור הוא כמו שראינו למעלה. הפטור הוא שניים שעשהו. יש פה עקירה של פלוני והנחה של אלמוני. לפי הרמב״ם, לפחות בהלכה השנייה, רואים שהפטור הוא לא פטור של שניים שעשהו. הפטור הוא פשוט כי יש פה מעשה של עקירה ואין פה הנחה בכלל. יש דרישה שההנחה תהיה במקום שזה מיועד אליו מראש. ולכן אין, לא התקיימה פה הנחה. הפטור הוא לא בגלל שניים שעשהו, אלא פשוט בגלל שקרה פה רק חצי מהעניין. אבל לאור זה ולאור הגמרא שקושרת את החלק הראשון בחלק השני, אז נראה שלפי הרמב״ם גם בחלק הראשון הפטור הוא לא שניים שעשהו. אלא הפטור הוא באמת זה שלא הייתה פה הנחה. מבינות מה שאני אומר?
כן.
אוקיי, עכשיו... תראו את המאירי. כבר בארנו שהיד חשובה כמקום ארבעה, בין ידו שלו, בין ידו של חברו. שאין היד צריכה מחשבה, כמו שכתבנו. ומעתה, זהו מסכם את הסוגיה הקודמת, ומעתה, כל שזרק ונח בתוך ידו של חברו חייב, ומכל מקום בארנו, שאם נעקר חברו ממקומו וקיבל, פטור אף הזורק. מעניין. מה זה נקרא פטור אף הזורק והמקבל מה? לכאורה נראה ש...
ברור.
זאת אומרת, הוא תופס את זה כשניים שעשהו, נכון?
כן.
זאת אומרת, פטור אף הזורק פירוש המקבל, פטור וגם הזורק פטור. בדוח הקיים מקום להגיד שהמקבל אין לדבר, זה בכלל מותר. אבל אפילו הזורק פטור. לא מוסיף את הזורק למקבל, כשכמו שהמקבל פטור, גם הזורק פטור. זאת אומרת, המקבל בכלל זה מותר. אבל אפילו הזורק לא נכון שהוא חייב, אלא זה פטור. אולי. אבל... פשטות לא נראה ככה. פשטות הייתי קורא אותו כשניים שעשהו, כמו רש"י, לא כמו הרמב"ם. אוקיי? גדולה מזו אמרו, זרק חפץ, ורץ הזורק עצמו אחר החפץ וקיבלו בידו ברשות אחרת, או ברשות הרבים חוץ לארבע אמות, קודם שהונח החפץ, פטור. והרי הוא כאילו בא אחר וקיבלה, שני כוחות באדם אחד, כי שני בני אדם הם. והרי לא נחה מכוח הזריקה. עוד פעם, ביטוי קצת עמום. מה זאת אומרת, לא נחה מכוח הזריקה, אפשר עדיין להמשיך את זה כמו רש"י, שניים שעשהו. כיוון שזה לא נח מכוח הזריקה, אז את ההנחה אני מייחס למקבל ולא לזורק. נכון? זה מה שנראה. ואז בעצם יש פה הנחה ויש פה
תפילה.
רק זה נעשה על ידי שני כוחות או שני בני אדם, והפטור הוא פטור של שניים שעשהו, כמו רש"י, לא כמו הרמב"ם.
נכון.
עכשיו, אומר המאירי.
הוא גם אומר את זה, אני חושבת.
מה?
הוא אומר את זה, אבל זה במילים אחרות. הוא אומר את זה כמו רש"י, רק במילים אחרות. הוא אומר, כשני בני אדם.
לא, הייתי יכול להגיד, אם היא לא נחה מכוח הזריקה, זה בכלל לא נקרא הנחה. הוא לא אומר דבר כזה. לא נחה מכוח
הזריקה. אוקיי.
הדבר זה שההנחה תלויה בכוח אחר, לא בכוח של הזורק. זה שני כוחות שכל אחד מהם עשה חצי מהעבודה. כמו רש"י, אוקיי? אומר המאירי, אגב, גם פה זה מובא בתור מסקנה, לא בתור ספק, שמות לב? גדולה מזה אמרו, זרק חפץ ורץ וזורק עצמו אחר חפץ וקיבלו, כן? כאילו בא אחר וקיבלה שני כוחות באדם אחד כשני בני אדם הם, והרי לא נחה מכוח הזריקה. במאירי, אני מסכים לדיוק שאמרתם קודם ברמב"ם. המאירי ממש כותב כאילו שזה הוכרע. זה נחשב כמו שני בני אדם ולכן פתור. לא מספק, לא מביא שזה תיקו בכלל. מוזר קצת, אבל זה, ככה זה נראה במאירי. אולי הוא לא גרס פה תיקו, אני לא יודע בדיוק. אבל במאירי זה באמת נראה ממש הכרעה. לא מספק. עכשיו המאירי ממשיך, ולפירוש זה, אפילו כיוון לכך, פתור. מה זאת אומרת? אפילו אם הבן אדם שזרק,
מראש,
סייג מסיר אותי מהמקבל, או עם עצמו, לא משנה, כן? אז פתור. למרות שזה היה תוכנית מראש, שאותו אחד ירוץ ויקבל את החפץ, זה לא שקרה פה משהו לא מתוכנן. זה מה שתכננתי מראש. עדיין פתור. למה? כי סוף סוף ההנחה לא נעשתה מכוחי, זה שניים שעשרו. לכן פתור, זה לא משנה אם תכננתי או לא תכננתי, זה שניים שעשרו. נכון? מה זה משנה אם תכננתי או לא? אם תכננתי שהשני יעשה את ההנחה, אז זה נקרא שאני עשיתי את ההנחה, עדיין השני עשה את ההנחה. זה שניים שעשרו. ומכל מקום יש מפרשים בה, ממשיך המאירי, הועיל ולא נח במקום שהיה דעתו עליו מתחילה. מה זאת אומרת? זה הפירוש של הרמב״ם.
זה מה שהרמב״ם אומר.
נכון?
כן.
אז זאת אומרת, רואים במאירי, שהמאירי גם הוא הבין שהפירוש הזה של הרמב״ם הוא פירוש אחר מהפירוש של רש"י של השניים שעשהו. לכן הוא אומר, יש מפרשים פירוש אחר. שמה? שזה לא תלוי בשניים שעשהו הזה עקר וזה הניח, אלא אם הוא נח במקום שדעתו עליו לא מההתחלה, זה לא נקרא הנחה בכלל. ואז הוא אומר, ויראה לדעת זה, שאם כיוון מתחילה לכך, חייב. הנה נפקמינה, אומר המאירי. לפי הרמב״ם, אם הבן אדם מתכוון מראש לתרגיל הזה, לא שפתאום החליט לעשות את זה, או השני, או אני עצמי, החלטנו לעשות את זה, אז אני אהיה חייב. כל הפטור שמופיע בגמרא, זה רק כאשר זה לא היה מתוכנן מראש. אבל זה הכל לפי הרמב״ם. כי לפי רש"י שהפטור הוא שניים שעשרו, מה אכפת לי אם תכננת או לא? אז תכננתי מראש, ששנינו נעשה את זה ביחד. עדיין, שנינו עשינו את זה, אז אנחנו פתורים. לפי הרמב״ם, הנקודה היא בכלל לא שהשני, השני לא עשה כלום. כל השאלה זה האם אני, מה שאני עשיתי, נחשבת פעולת העברה, או פעולת זריקה. אז אם תכננתי מראש, אומר המאירי, אז כן. אם לא תכננתי מראש, אז בעצם קרה פה משהו שלא תוכנן בכלל. אז אי אפשר להגיד שהייתה פה בכלל הנחה. ולכן אין פה בכלל פעולה אסורה. אז המאירי, אני חושב, זה המקום הכי מזוקק, שפה רואים שהפירוש של הרמב״ם והפירוש של רש"י הם שני פירושים שונים. הוא אפילו עושה נפקמינה ביניהם. אגב, לנפקמינה אני לא בטוח שאני מסכים. בגלל שהרמב״ם נראה ממנו שזה לא בהכרח תלוי בדעתו של הזורק, מה הזורק תכנן. וזה תלוי בשאלה, לאיפה זה היה אמור להגיע מכוח הזריקה שלו, בלי קשר כרגע לשאלה אם הוא תכנן את זה או לא. אלא יש תנאי כזה במלאכת זורק, שההנחה צריכה להיות באותו מקום שהזריקה מכוונת אליו. ההנחה לא קרתה בסוף כך, זאת לא הנחה. המאירי לא תולה את זה בחישוב המסלול, המאירי תולה את זה בכוונות של הזורק, באדם. ברמב״ם אני לא חושב שמשתמע ככה, זה פירוש קצת שונה. אוקיי?
כן,
וכן ראוי להכריע, אחר שנשארה בגמרא בספק, פה פתאום הוא נזכר שכן יש תיקו בגמרא. מה פירוש העניין? מה זאת אומרת, כך ראוי להכריע אחר שנשארה הגמרא בספק? אפשר להגיד שתי צורות. יכול להיות שהוא מתקבל לעצם ההכרעה ששני כוחות זה אדם אחד, זה שני בני אדם, כיוון שאנחנו בספק. אז מספק, אתה לא יכול לחייב, אז לכן הוא פטור. מה שהמגיד משנה אמר על הרמב״ם, כן? כך ראוי להכריע מספק, הכוונה, אם הכרעתי כך, אלא בגלל שהגמרא נשארה בספק, אז אתה לא יכול להגיד שהוא חייב, כי סקילה או חטאת, אתה לא יכול לחייב מישהו כשיש ספק. כל מה שאתה אומר זה שהוא פטור, זאת אומרת, אסור לעשות את זה, דרבנן או דאורייתא, תלוי מה החובה להכביר מספקות, אבל הוא פטור מהעונש, מהסקילה או מהחטאת, אפשרות אחת. אבל השאלה אם הוא לא מתכוון לומר, כן ראוי להכריע, הכוונה שאם כיוון מתחילה לך חייב, ראוי להכריע כמו הרמב״ם. זה הוא מתכוון לומר. זאת אומרת, ההכרעה שהוא מנמק בסוף, זה לא ההכרעה ששני כוחות זה כמו שני בני אדם, ההכרעה בסוגיה עצמה, אלא ההכרעה בין שני הפירושים בסוגיה, שהוא מכריע לטובת הפירוש של הרמב״ם ונגד הפירוש של רש"י. מבינו מה אני אומר? השאלה היא מה מירי בא פה לנמק, איזה הכרעה? את ההכרעה בספק של רבי יוחנן בגמרא, האם זה שני כוחות או כוח אחד? או לא, אלא ההכרעה שזה שני כוחות, אבל כמו הרמב״ם או כמו רש"י. אז תראו, אפשר להסביר את המאירי גם באופן השני. כי לכאורה, שאלתי אתכם גם בדף, הרי אם נגיד שאנחנו בספק אם הרש"י צודק או הרמב״ם צודק, אוקיי? מה אמור להיות הדין בדיני ספקות? מישהו התכוון מראש לעשות את זה, אוקיי? מישהו התכוון מראש למסור למישהו אחר או למסור לעצמו, לא משנה, אז הרמב״ם אומר שחייב, רש"י אומר שפטור. תגידו לי אתם איך אנחנו אמורים לפסוק בדיני ספקות? לא, אני מדבר כרגע כשאני עצמי תפסתי, לא כשמישהו אחר. אז תראו, זה ספק ספקה לחומרה, לא לכולה.
יכול להיות שיש פה נפקא מינה, איך אני חושבת, נגיד, אם בן אדם, אם זה משפיע דעתו של בן אדם, או רק המצב התחילתי בהכרה. אם זה משפיע דעתו של בן אדם, אז יש לי עוד ספק, מה הוא רצה?
זה מחלוקת רש"י והרמב״ם, אם זה משפיע או לא. עכשיו אני שואל איך מכריעים את המחלוקת הזאת. אז אומר, תראו, תשימו לב, הרי מה האפשרויות פה? נגיד שמישהו זרק, תכנן מראש לרוץ ולתפוס את זה, רץ ותפס. הרמב״ם אומר חייב, רש"י אומר פטור. נכון? זה המחלוקת. אבל תשימו לב, כל זה על הצד של שני כוחות...
אבל זה איכשהו מבין את רמב״ם. אם רמב״ם לא מתייחס למה שבן אדם תכנן מראש, אלא מה באמת בפועל היה.
נחמה, אני מדבר לפי איך שהוא מבין. אני שואל...
בסדר.
בסדר? אז המאיר הבין את הרמב״ם ככה. אז יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין רש"י, האם חייב במצב כזה או לא. למה הוא חושב שצריך להכריע שחייב? חייב ממש, דאורייתא. חייב...
נעשה מחשבתו, כי מה שהוא רצה הוא עשה.
לא בסדר, אבל יש מחלוקת בין רש"י לרמב״ם, זה ספק.
ספק דאורייתא, לחומרא.
לחומרא, אבל זה לא חייב. זה עוד פטור. ספק.
אז כל מחלוקת בין הפוסקים אנחנו גם מפעילים עליו אותו כלל?
לא. הרי המאירי עצמו כותב, כך ראוי להכריע לא כי כך אני חושב, אלא כך ראוי להכריע כי זה נשאר בספק.
בדיוק.
זה הכרעה מכוח...
כי אלה הכללים.
הכרעה מכוח כללי ספקות. עכשיו לכאורה, הרי למה הוא מחמיר מכוח כללי ספקות? התשובה פשוטה. הרי יש פה, תשימו לב עכשיו, זה צריך להתאמן קצת בכללי ספקות. בן אדם רץ, זרק, רץ ותפס, והוא תכנן מראש את כל הסיפור, באופן הזה. אם שני כוחות זה כאדם אחד, זה צד בגמרא שלא הוכרע, נכון? יש ספק בגמרא אם זה כאדם אחד או כשני בני אדם. על הצד שזה כמו אדם אחד, אז הוא חייב, כמובן. אפילו אם הוא לא
חייב,
הוא תכנן, נכון? חייב בכל הדעות, אוקיי? רק יש צד בגמרא שזה כמו שני בני אדם. ואפילו על הצד הזה, לפי הרמב״ם הוא חייב ולפי רש"י הוא פטור. אז יש פה ספייק ספייקה לחומרה. בדרך כלל ספייק ספייקה הוא לכולה. אבל כאן הספייק ספייקה הוא לחומרה. על הצד שזה כמו בן אדם אחד, אז הוא ודאי חייב לכל הדעות. ועל הצד הזה שני בני אדם, עדיין לפי הרמב״ם חייב ולפי רש"י פטור. אם תציירו את עץ האפשרויות, כן, הרי ספייק ספייקה ל... איך בנוי ספק ספקה? יש לי אפשרות אחת, זה המקרה, בסדר? היה פה מקרה, הוא רץ ותפס ותכנן הכל מראש. עכשיו אני אומר, אם זה כוח אחד, כותב כמו... אוקיי? או שזה שני כוחות, נכון? כוחותיים, אוקיי? אז זה כוח אחד או כוחותיים. עכשיו אני אומר ככה, אם זה כוח אחד, אז בין לרשי, בין לרמב״ם הוא חייב. מסכימות? אם זה כוח אחד, אז הוא חייב, זו זריקה רגילה. בלי קשר לכוונותיו.
תהי כוחות כוח אחד.
אז בלי קשר לזה שהוא התכוון מראש או לא התכוון מראש, אם זה לא תולי בזה, הוא תמיד חייב. אוקיי? אם זה כוחותיים, לפי רשי.
אז לרשי פטור.
ולפי הרמב״ם, אז רשי, סליחה, שניהם זה רש. ולפי הרמב״ם, הוא חייב. נכון? עכשיו אתם רואות שיש פה ארבע קצוות לעץ הזה, ורק באחד מהם הוא פטור. זה ספייק ספייק על החומרה. ולכן, הוא מעיר לי שהוא חייב. בדיוק כמו שספייק ספייק על כולה פטור, ספייק ספייק על החומרה חייב. הבנתם? אוקיי. אז לכן אני חושב שהמעיר של המאירי, הוא יכול להיות נסוב גם על עצם ההכרעה, וגם על, וגם על, על ההכרעה במחלוקת רשי והרמב״ם. הוא בעצם טוען שצריך להכריע כמו הרמב״ם בגלל דיני ספקות. יש לי צד
של... לא הבנתי רגע, את הכלל בדיני ספקות. בדיני ספקות ספק ספקה, אם זה לחומרה אז חייב, אם זה לכולה אז פטור. אין עניין שבספק ספקה זה תמיד פטור?
לא. מה זה ספק ספקה? ספק ספקה זה כשיש לי ארבע אפשרויות ששלוש מתוכם הן לכולה ואחת לחומרה. ספק אחד פירושו 50% לכולה, 50% לחומרה. ספק ספקה פירושו 25% לחומרה, 75% לכולה. כשמציירים את עץ האפשרויות, זה אפשרות אחת מארבע. זה נקרא ספק ספקה. אבל פה זה ספק ספקה הפוך. זה ספק ספקה שאפשרות אחת היא לכולה. שלוש אפשרויות זה 25% לכולה, לא 75% לכולה. אז כמו שספק ספקה לכולה צריך ללכת לכולה, ספק ספקה לחומרה נחשב כמו ודאות לחומרה. הרי ספק ספקה נחשב כמו ודאות. כמו שספק ספקה לכולה נחשב כמו ודאות לכולה, ספק ספקה לחומרה נחשב כמו ודאות לחומרה. 75%
זה כמו רגע להחזיר את המסך
עם הציור. מה, לא
שומע? אתה יכול רגע להחזיר את המסך עם הציור? בסדר, תודה.
אוקיי. טוב, אז זה ההכרעה של המאירי. עכשיו, אני רוצה שנראה את השפת אמת. והקדמתי את כל הדיונים, אז יהיה קל כבר להבין מה הוא רוצה. הקם ממקומו וקיבל וכו'. צריך עיון בפוסקים. אי הקם ממש בעינן? האם צריך שהוא ממש יעקור, יזוז בגופו? או גם פשיטת יד חשיב עקר? כן, גם אם הוא מזיז רק את היד שלו, גם זה נקרא שהוא עקר. ומדברי הרמב״ם, פרק י' ג' מלכות שבת, משמע דגם עקירת היד לקבל פותר. פותר הראשון, סליחה. ועיקר הטעם שקיבלו במקום שלא היה עומד ליפול מעצמו. עיין שם. ועיין במאירי מחלק אי היה דעתו מיד לקבל ביד השנייה חייב. אוקיי? עכשיו הרמב״ם הוא מביא את הנימוק של... מה קורה במקרה הראשון? אם אני זרקתי והשני שעמד מולי הזיז רק את היד כדי לקבל. אני מניח שיהיה אותו ספק, נכון? אין הבדל. לא משנה אם אני עצמי הזזתי את היד או שמישהו אחר הזיז את היד. להפך, בפשטות נראה...
בכל מקרה אותו דבר.
השפת אמת מדבר על המקרה הראשון, לא השני. כי במקרה השני, לא סביר שאני הזזתי רק את היד והגעתי למרחק 2 מטר. למי יש יד שמגיע למרחק 2 מטר? ברור שאני הזזתי.
לא, במקרה הראשון אני תמיד... במקרה הראשון אני תמיד הזיז את היד.
למה?
במקרה הראשון יכול להיות שאני
הזזתי... ככה, אני לא אעמוד סתם ככה ולא אשית את היד לתפוס.
מה פתאום, אני לא רוצה לעבור על הנחה בשבת, אני לא אזיז את היד שלי.
ומישהו
זרק את החפץ. אז מה תעשי? אז איך תתפסי?
אני לא אתפוס, אני לא רוצה, מישהו זרק, אני צריכה לעבור על איסור דרבנן.
השאלה אם את כאן תופסת.
עוד פעם, יעל.
אני הבנתי.
במקרה הראשון מדובר על שני בני אדם שונים. אני זרקתי את החפץ.
נכון.
רגע, יכול להיות מישהו שעומד בצד השני עם הידיים ככה, והחפץ נוחת לו לתוך היד. נכון? יכול להיות מצב שהבן אדם זז עם ידיים ככה.
אבל בכל מקרה.
לא. יכול להיות בן אדם שזז עם ידיים ככה וקולט את החפץ, יכול להיות בן אדם שעומד במקום ורק מזיז את היד וקולט את החפץ. האם זה גם נקרא שהוא זז או לא? זה מה ששואל השפת אמת. אבל אני אומר יותר מזה, השפת אמת בפשטות שואל על המקרה הראשון, לא על המקרה השני. כי במקרה השני, שאותו אדם עצמו שזרק רץ ותפס, ברור שהוא רץ ולא רק הזיז את היד. הוא צריך לעבור יותר משני מטר.
עכשיו
הבנתי. אז הספק הוא על המקרה הראשון, לא על המקרה השני. אבל הנימוק שהוא מביא מהרמב״ם, זה הנימוק שהרמב״ם מביא על המקרה השני. הרמב״ם מביא על המקרה השני, שזה לא נקרא הנחה, נכון? זה לא נקרא הנחה, כי זה לא הונח במקום שתוכנן מראש. וגם המאירי שהוא מביא מדבר על המקרה השני. ברור שהשפת אמת מניח שהנימוק של הרמב״ם שמדבר על המקרה השני, זה גם הנימוק של הרמב״ם למקרה הראשון. זה לא נכון שלפי הרמב״ם במקרה הראשון הפטור הוא בגלל שניים שעשהו, ובמקרה השני בגלל שלא הייתה הנחה. ברגע שאתה מבין שלא הייתה הנחה, אז גם במקרה הראשון זה הפטור. הפטור הוא כי לא הייתה הנחה. כי החפץ לא הונח במקום שתוכנן, או שהוא היה מיועד להגיע מראש. נכון? זה מה שגם דייקנו ברמב״ם למעלה. אחרת לא, אי אפשר לקרוא את השפת אמת. השפת אמת לוקח את הטעם של הרמב״ם על הדין השני, ומשתמש בו כדי להכריע ספק שנסוב על הדין הראשון. כי הוא ברור לו שהרמב״ם משתמש באותו נימוק גם למקרה הראשון וגם למקרה השני. זה גם ברור מהגמרא. כי הגמרא קושרת את המקרה השני לראשון. הגמרא אומרת שאם שני כוחות זה כמו שני בני אדם, אז חזרנו לדין הראשון כמו שני בני אדם. מה שתגיד בשני בני אדם, תגיד גם כאן. אז אי אפשר להגיד שהפטור במקרה השני הוא מיסוד שונה מאשר הפטור של המקרה הראשון. זה אותו פטור. הדיון הוא רק אם זה שני בני אדם או אחד, אבל על הצד זה שני בני אדם, זה אותו פטור כמו במקרה הראשון. נכון? זה מה שדיברנו בגמרא. אז גם השפת אמת למד ככה את הרמב״ם. ואחרי זה אומר, ועיין במאירי, שמחלק עם היד דעתו מיד לקבל ביד השנייה. מה זאת אומרת? מה קשור המאירי לכאן?
הוא מביא את המקרה השני.
אבל למה זה קשור לספק שלו שזה עוסק במקרה הראשון? כנראה הוא מבין שגם המאירי, כשעושה את החלוקה, בין אם זה היה מתוכנן מראש או לא מתוכנן מראש, נכון שהמאירי מדבר על המקרה השני, אבל בעצם זה יהיה נכון גם למקרה הראשון. ואת אם אני תכננתי מראש לזרוק, ובא בן אדם ההוא ורץ, וקיבל את זה לתוך ידיו, אבל אני תכננתי את זה מראש שזה מה שיקרה, אז אני כן אהיה חייב. לפי רש"י זה לא נכון, כי גם אם תכננתי מראש, עדיין אני עשיתי עקירה והוא עשה הנחה, זה שניים שעשהו. רק לפי הרמב"ם, שפשוט יש דרישה כזאת, שיתקיים מה שתוכנן מראש, אז פה, אם זה תוכנן מראש, זה יתקיים, אז אני חייב. לא קשור לשניים שעשהו, הרמב"ם לא רואה את זה כשניים שעשהו. בסדר? עכשיו, אני רואה שזה לקח לי הרבה זמן. באיבאיה של הסוגיה, התוספות מביא פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, כי שני בני אדם דם יופתו, זה היה כן האיבאיה של רבי יוחנן. פירוש, כי איך ידה בשני בני אדם פתור הראשון, משום זה לא עבד כלל הנחה, וכאן יש מקום להתלבט איך הוא מבין, מה זה לא עבד כלל הנחה? שהוא לא עשה בכלל הנחה? שלא נעשתה?
לא נעשתה.
אז לא, לא ברור, לא עבד זה לא עשה, אז לא יודע. אפשר לקרוא את זה כמו רש"י, אפשר לקרוא את זה כמו הרמב"ם. החנני, כיוון שחטפו מהילוכו, ולא הניח לחפץ ללכת עד מקום הילוכו, לא הביא ההנחה, דלא נח מכוח הזורק. אוקיי? פה זה כבר משתמע קצת כמו רש"י. זה לא נחשבת הנחה, כי זה לא נח מכוחו של הזורק, אלא מכוח של מישהו אחר. זאת אומרת, זה שניים שעשהו, ולא הבעיה של הרמב"ם. נכון? ככה לפחות נראה מהנימוק פה. או דילמה כאדם אחד דמי, וכיוון דוד הקירה והנחה חייב, ולא דמי לשניים שעשהו, כאן כבר ממש יוצא המרצע מן השק, כאן כבר ברור זה רש"י, נכון? הוא תולה את זה בשניים שעשהו, לפי הרמב"ם שניים שעשהו, אז הסוגיה פה. אוקיי? אז לכן הוא כנראה את החלק הראשון הוא למד כמו רש"י. עכשיו הוא מביא את גרסת הרך, ורך גריס איפחה, רך גרס את ההפך, כשני בני אדם דמי וחייב, הצד שזה שני בני אדם זה דווקא הצד לחייב. דאמר לאל, עמד במקומו וקיבל, חייב. והחינמי, כי קיבלה הוא עצמו, ולא חטפה מהילוכו, מחייב, דהה התעביד מחשבתו. עוד דילמה, כי אדם אחד דמי הוא פטור, דווה כמי שנותן מימינו לשמאלו, אף על פי שהעבירה דלת אמות פטור. אז הוא הופך פה את הגרסה, זה צריך הרבה הסברים שם, שהוא טוען שמי שמעביר מיד אחת ליד שנייה, נגיד שמוטת הידיים שלי זה דלת אמות לצורך הדיון, אוקיי? אז אני מעביר מיד אחת ליד שנייה, אז העברתי דלת אמות ברשות הרבים, אוקיי? אני פטור. זה ההנחה של הרח. לא יודע מאיפה הוא מוציא את זה בצורה כל כך פשוטה, אבל ככה הוא טוען. ולכן הוא אומר...
אני לא הבנתי את זה, אני הבנתי שאם אני הולכת דלת אמות, ויש לי חפץ ביד, ואני מעבירה אותו מיד אחת ליד השנייה, זה לא נקרא שטלטלתי את החפץ דלת אמות? לא הבנתי את זה. שבין הידיים יש מרחק של דלת אמות?
איך אני מבין? ואז הוא אומר, כאילו, לא קרה כלום, החפץ לא שינה מקום, הוא נמצא על הגוף שלי, אין שם שהוא עבר מפה לפה. טוב, זה, יש מקום לדון בעניין הזה, כי מה זאת אומרת, גם כשהלכתי עם החפץ עם היד ארבע עמוד ברשות הרבים, גם אז החפץ היה ביד שלי ונשאר בחפץ ביד שלי. רק הגוף שלי שינה מקום. זה עוד פעם מחזיר לנו קצת את ההבדל בין מקום לבין רשות.
מה זה חשוב עם היד, עם החפץ היה ביד ימין שלי ויד שמאל שלי?
עברתי את זה ממקום למקום, אז לכאורה, אם אני עומד ברשות הרבים...
רק אם אני עמדתי בין רשות יחיד לרשות רבים?
לא, אני עומד...
יד אחת הייתה ברשות יחיד ויד...
אני עומד כולי ברשות הרבים. עברתי את זה מהיד הזאת ברשות הרבים ליד הזאת ברשות הרבים, והמרחק הוא 4 אמות.
זה אותו בן אדם, זה אותו גוף, זה אותו...
אבל 4 אמות ברשות הרבים, ויד נחשבת עקירה והנחה. למה שלא יהיה חייב? הרח מניח שלא חייב. ולכן הוא אומר שבעצם פה זה יהיה אותו דבר כמו העברה מיד ליד, ולכן הצד שזה כאדם אחד זה צד לפתור, לא צד לחייב.
כן.
בצד שזה שני בני אדם, אז הוא חייב. למה הוא חייב? דעה התעביד מחשבתו, ככה הוא כותב. מה זה דעה התעביד מחשבתו? מה זאת אומרת?
זה
מה שהוא
תכנן.
זה ממש נראה, נכון?
זה...
בכיוון של הרמב״ם, אבל בגוון של המאירי. נכון? שני הניסוחים האלה של היבאיה, הם בעצם כנראה הניסוח של רשי, זה תוספות הולך עם רשי, והרח הולך עם המאירי. זה לא אומר שהמאירי בהכרח גם הוא יגרוס ההפך בגמרא. המאירי יכול לגרוס כמו רשי בגמרא ולהסביר לשיטתו. אבל הרח שגורס את ההפך, הוא כנראה הולך עם המאירי. ההפך לא חייב להיות ככה. טוב, יש פה כל מיני קושיות שמקשים עליו האחרונים.
הרח הולך עם הרמב״ם והתוספות עם רשי?
הרח הולך עם המאירי. הרמב״ם, השאלה אם הוא כמו המאירי או לא, אני לא יודע. אבל כמו הניסוח של המאירי. אבל כיוון של הרמב״ם, כן. זאת אומרת שהבעיה פה היא לא שניים שעשהו, הבעיה פה האם התקיימה מחשבתו או לא התקיימה מחשבתו. תדעו? טוב, אני רואה שכבר נגמר לנו הזמן, אז תראו כבר את התוספות ראש, תוכלו לראות בסיכום, זה כבר... בסך הכל זה לראות עוד פעם את אותם דברים, רק בתוך התוספות ראש. אוקיי.
תודה רבה.
תודה רבה.